טוב, בעמוד 382 אני חושב שנקרא שוב את הפסקה הראשונה. לא, לא חושב שסיימנו אותה, לא? או שסיימנו אותה, כדאי לקרוא שוב. טוב. מה? יש עוד מקום. בבקשה. טוב, נמשיך בדברי הרב. המוסר המוגבל האנושי איננו שלם מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על תאורתו. 382. טוב, זה מה שהסברנו בשבוע שעבר. שאלת יסוד המוסר מעסיקה את גדולי הפילוסופיה מאז ומתמיד, וברובה מתקשים להגדיר את מקור המוסר בפני עצמו. יש נטייה להגדיר את המוסר, או ליתר דיוק את החובה המוסרית, בעזרת מושגים אחרים. מהו יסוד הצו המוסרי? תשובת הרב היא שאין בכוחו של האדם לבד יכולת להגדיר את המוסר בתאורתו, והמוסר האנושי זקוק למקור חיצוני לו כדי שהוא יהיה בתאורתו. מה שהדברנו שבוע שעבר הוא פשוט שמאז הפלגה, מכיוון שכל זהות אנושית אצל הגויים היא חלקית, אז היא לא יכולה לתפוס את מלוא היקף הזהות האדמית והקמאית, ולכן בהכרח כל מה שיוצא מכל זהות חלקית כזו הוא גם חלקי. והדרך היחידה למעשה, לפי דברי הרב קוק כאן, הדרך היחידה לדבר או להמציא מוסר שהוא יהיה כלל אנושי, הוא מקור חיצוני לנפש האדם. בסדר? זה מה שהסברנו פחות או יותר שבוע שבוע. אבל המושג המוסרי שבהחלטה, המהות שבו זוהי הצורה היותר פנימית שבהוויה. כלומר, הערכים המוסריים הבאים מקו היושר הם הדבר העיקרי בהוויה, ולא הצד הדטרמיניסטי של הטבע. שזו הקביעה החשובה ביותר של הרב קוק כאן, בין שני הפנים. הפן של העיגולים ובין הפן של קו היושר, אין כאן שוויון, אלא יש מלכתחילה הכרעה לטובת קו היושר. והשאלה כמובן היא, מנין הקביעה הזאת של הרב קוק? כי לכאורה, לפי מה שאנחנו קוראים בפסוקים במעשה בראשית, זה לא נראה. זה לא נראה. התיאור של מעשה בראשית הוא לכאורה לפי העיגולים. ונראה שהעיגולים זה הדבר העיקרי ביותר, כי זה הדבר הראשון שמופיע בתורה.
אבל
עצם
זה שיש בריאה שנבראה בכוח רצונו של בורא, דווקא מראה ההפך. מתחיל פה משהו שהוא לפני הבריאה עצמה של עולם הטבע, מתחיל פה משהו שמתחיל באיזשהו רצון כלשהו.
אבל הרצון יכול להיות לבוא לידי ביטוי במערכת בלתי פרסונלית לחלוטין. מי ערב לכך שהרצון הזה יבוא לידי ביטוי דווקא בצורה של התגלות פרסונלית בשלב כלשהו? עובדה שבמשך 26 דורות זה לא קרה. וחוץ מזה אנחנו רואים, ככה אנחנו חווים את הדברים, כן? שהעולם שבו אנחנו חיים איננו מתנהג, איננו מתחשב בצדיק, בצדקות האדם או לא. אותם חוקים חלים על כולם ולא יוצאים מן הכלל. לכן כאן צריך להבין שהאחה הזאת היא לא עד כדי כך פשוטה. צריך להסביר מה גורם לכך. כי לכאורה זה נראה אחרת לחלוטין. כן, למה, צריך לדון בנושא הזה. אז כאן מה שאומר, קביעתו של הרב שצד הקו היושר יצא בסופו של דבר מנצח בקונפליקט בינו ובין צד העיגולים, היא קביעה אופטימית ואופיינית לנפש העברית המחליטה באופן מודע שזהו עיקר האמונה. הנה עובדה, זה נושא אמוני. ככה העברי רואה את הדברים. בסופו של דבר הכל כולל הכל יתנהל לפי כללי המוסר. אבל מי יכול להגיד את זה? העברי.
מוסר אמוני, כן?
מה זה מוסר אמוני? אני לא יודע מה זה מוסר אמוני.
ככה הבנתי.
מוסר זה מוסר, אמוני זה אמוני.
שזה קשור לקדוש ברוך הוא, לתורה.
לא יודע, למה לסבך את הניסוחים? מספיק מסובך, לא?
אבל המוסר האלוקי לפעמים נראה לאדם לא מוסרי.
דוגמה?
הקורבנות, האם זה מוסר?
מה זה קשור למוסר, הקורבנות?
זה לשהות בהמה.
ולאכול. ולאכול.
שמה?
טוב, זה הקשור לקורבנות, זה בכלל.
כן, בכלל.
לא רואים מה הקשר כאן. הצד הפרסונלי יגבר על הצד הבלתי פרסונלי, העולם יתעלה ממדרגת המה למדרגת המי, כך היא אמונתנו. אני חושב שיצרנו פה. טוב, זאת היא השכינה. מה זה עושה פה פתאום? מה הקשר כאן של כל הדברים שאמר לפני זה לשכינה?
זה הצד הפרסונלי בדיוק.
למה?
זה משהו שהוא... נקרא לזה סיבה ראשונה מופשטת שאין שום קשר בינה לבין הנבראים.
כן, אז?
השכינה זה משהו שבאמת נוצר את הקשר בין האינסופי לבין הסופי.
איך?
אני יכול עכשיו להתנהגות של אדם, לדרכים שלו.
טוב, זה הולך בכיוון. מה שאומר כאן, משמעות המילה שכינה אינה נוכחות אילמת. הפרסונלית, נוכחות מסוג זו, היא בסופו של דבר גרועה יותר מנה אלם הגמור בהיותה אילמת. משמעות המילה שכינה היא נוכחות של מישהו שמשגיח על עולמו. הצד של קו היושר, הבורא כמשגיח, בא לטפל בנבראים אשר נמצאים בתחתית הסולם מבחינת השתלשלות העולמות בעולם העשייה והעשייה. יש כאן השגחה של ממש ולא איזה אידאה של האלוקות כפי שהיא קיימת אצל הפילוסופים, מין נוכחות אילמת הכרחית. הדגש כאן הוא על ההשגחה. סתם נוכחות זה לא מעניין.
שכנתי בתוכם.
כן, אבל זה עדיין לא מספיק. מה זה שכנתי בתוכם? יכול להיות משהו שאכן שוכן בתוך משהו ו... מה? ולא עושה כלום, כן.
כן, שיש נוכחות, זה עושה משהו.
מה? לא.
זה שלא שוכן ולא משפיע.
לא, לא בהכרח. מה?
יש לי שאלה בקשר לזה, כי אם כבר נכנסנו לזה, אני אשאל שאלה עכשיו.
לא.
אני אביא תנ"ך. אם אתה מדבר כבר על השגחה, פה יש לי שאלה שצריך עליה
תשובה.
טוב, אתה שאתה מעניין, אני עדיין בשאלה הקודמת. כן. האמונה היא שאפילו המוסר לא נראה לך מוסרי, אתה מאמין שזה הנכון.
לא הבנתי שום דבר.
שילוח, כן, זה לא מוסרי.
למה זה לא מוסרי?
אבל בגלל שזה כתוב בתורה, אז אני צריך להאמין שזו הדרך, שיש בזה משהו.
לא. זו תפיסה לא נכונה.
צריך להבין, מה זה שילוח, כן.
בדיוק.
אבל
ראינו את זה פה.
כן, כן, בסדר, אבל...
זה חזור כבר,
יש לו חשבון
לקורבן.
זה שמשהו נראה לי או לא נראה לי, אז מה?
זה מחזק את האמונה,
אלא
שזה לא נראה לי, אני מאמין שזה נכון.
לא. ממש לא. אל תרצח זה מוסרי? אל תרצח זה מוסרי?
לא
תרצח
זה מוסרי.
כן? אז למה יש לנו את הכלל של הקם להשכם להורגו? תסבירי לי.
יש התנגשות בשני מוסרים. מוסר אחד זה לא לרצוח, מוסר אחד זה לחיות.
מצד אחד זה לשמור על עצמך.
עכשיו אתה צריך להחליט.
מי אומר שדמך יותר אדום מאדם של מישהו אחר?
יש גם מושמרתם לנשותיכם, כי אדם צריך להגן על עצמו.
אדם צריך להגן על עצמו? עד כדי כך שהוא מותר לו ליטול את החיים של מישהו אחר?
אם הוא בסכנה, כן.
אני מצטער, אבל כשדנים לגופו של עניין, זה לא עד כדי כך פשוט, כן?
זאת אומרת, יותר מוסרי שהוא
ירצח
ולא ירצח.
לא, אני חושב שההגדרה של המילה מוסרית היא לא נכונה אצלך, זה הכל.
אה, זה לא במקום?
זה הכל. מה? למה פיקוח נפש? למה? ברגע שאת באה ואומרת, שנייה, לא, קודם כל זה לא נכון. לא נכון. אם כבר מצטטים, צריך לצטט עד הסוף, חוץ משלושה דברים. בסדר? אז זה לא דוחה את הכל. הווה אומר שיש מקרים שזה לא זה, מה לעשות? נכון. אי אפשר לבוא ולציטוט חלקי ולבנות על זה. ברגע שאת אומרת, נראה לי או לא, אז את מדברת על מוסר אנושי. אז ברגע שהדיון הוא במישור של המוסר האנושי, על כל דבר שאת הולכת לומר, אני יכול לבוא ולהגיד ההפך הגמור, מותר לי. אנחנו לא מדברים כאן על מוסר אנושי. וצריך לנתק בין שני הדיונים האלה, כי אם מרביבים ביחד, אז מה שיוצא יוצא. או שהמוסר הוא אנושי, ואז מותר לי להגיד בדיוק מה שאני רוצה להגיד, ואת יכולה להגיד בדיוק ההפך הגמור, וזה יהיה מבוסס באותה מידה. כן? או שאנחנו מדברים על מוסר שמקורו איננו בנפש האדם, ואז הדיון הוא לא האם זה נראה לי או לא נראה לי, אלא מה משמעות הדברים האלה.
וצריך לקבל אותם.
זה עצם העובדה, עצם ההגדרה של המושג שהוא מחוץ לנפשו של האדם.
מצד שני, מה איתו היה אומר, זה בגלל שזה טוב שזה מוסר, ולא בגלל שזה מוסרי שזה טוב.
זה עוד נקודה, אבל
זה חשוב, כי זה כאילו...
ברור, אבל כאן קודם כל צריך לעשות את ההבחנה, באיזה מישור אנחנו דנים. אם אנחנו דנים במישור של מה נראה לי ומה לא נראה לי, אז הכל יכול להיות. בחברה מסוימת זה ייראה, ובחברה אחרת זה לא ייראה. אצל פלוני זה כן, ואצל אלמוני זה לא. כי אנחנו סתם דנים בינינו על מה נראה לנו. ואין שום דבר שיכול להקנות לי עליונות על פני דעה אחרת מלכתחילה. אבל זה לא הנושא של הדיון. אם אני בא ואומר, יש דבר כזה שנקרא מוסר שבא מחוץ לנפשו של האדם. אז יש רק שתי אפשרויות. או שאני מקבל את הקביעה הזאת, או שאני לא מקבל אותה. העם העברי בא ואומר, אנחנו קיבלנו את הקביעה הזאת בהר סיני. ומאז הדיון הוא לא האם זה נראה לנו מוסרי או לא נראה לנו מוסרי, אם יש לנו בעיות עם הדברים האלה, אלא איך או מה צריך ללמוד כדי להגיע להבנת התוכן שבאה מחוץ לנפשו של האדם שנמסר לנו בהר סיני. וכמובן זה המסקנה להלכה למעשה. זהו. ובאותה מידה אל תרצח ושילוח הקן, הם בדיוק באותו מישור מפינה זו. או שזה משהו שבא מחוץ לנפשו של האדם, עם הכללים והחריגים וההסתייגויות, כן? או שזה לא. זה הדיון. תורה מן השמיים, כן או לא. מבחינת האמונה, זה העיקר היחיד שיש. תורה מן השמיים. ברגע שאני מתחיל לדון במושג הזה של תורה מן השמיים, ואומר, לי זה נראה, זה אומר שאני דוחה את המושג הזה. או שזה נראה לי ב-100%, או שזה לא נראה לי בכלל. אין באמצע. זה או, שחור לבן. זה הדבר היחיד שהוא שחור לבן. תורה מן השמיים.
אבל יש לפעמים גם עיוותים של ההבנה של הדברים.
אני לא מדבר על העיוותים. בשביל זה מטפלים בעיוותים. כן? אני לא צריך בגלל עיוותים לבוא ולהגיד, לא. או. כאן זה חד וחלק. אין משהו באמצע. כאן אני מקבל וכאן אני לא מקבל כי לא מבין. או לא נראה לי.
לא, אתה יכול להגיד, זה משמיים, אבל לא מקבל את זה.
מה?
אני לא עושה את זה.
זה משהו אחר. אבל זה שאתה בא ואומר, אתה כבר מכניס את עצמך במסגרת מסוימת. נכון, זהו, זה בדיוק זה. אז זה חשוב מאוד כאן לשים את הדברים על השולחן, כן? טוב, לגבי השכינה, מה...
לא, אם
אתה
יכול לחדד את המושג הזה,
הנה!
של השגחה.
השגחה, זה השגחה.
מה? מה זה השגחה?
זה השגחה, תלוי. מדעת הרמב״ם עד בעל שם טוב בצד השני.
זה מוזרים.
מה? למה? זה דיון רחב ביותר.
מה זה השגחה? לדעת מה ניתו, מה אנחנו הסביר את הנושא של השגחה? יש השגחה, אין השגחה?
יש, אבל זה לא מה שהוא מסביר כאן. נראה את זה, נראה את זה.
שכינה
זה
השגחה? מה?
מה?
שכחתי נגמרה השאלה, כי אם אני לא מסביר מה זה השגחה, זה השגחה.
בסדר. טוב, מה...
השכינה זה השגחה, לא הבנתי.
השכינה, מה זה מה שהוא אמר? היא נוכחות של מישהו שמשגיח על עולמו. כתוב. ולשם שינוי, זה אמת. זה העיקר. זה לא עצם הנוכחות. כי מה זה עצם הנוכחות? זה יכול להיות משהו פסיבי לחלוטין שלא... בסדר, אז יש, ו... לא. אז זה מה שהמדרש אומר, כן?
יכול להיות השגחה בלי נוכחות.
לא, היא יכולה.
יכולה להיות השגחה בלי נוכחות. אתה נמצא בשמיים ואתה משגיח על הפורט.
זה נקרא נוכחות. זה נקרא שכינה. זה בדיוק, זה נקרא שכינה. כן, 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 ברור, ברור, ברור. זה נקרא שכינה. זה בדיוק זה.
גיאוגרפי.
כן. לא, 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 לא. זה מה שהמדרש בא ואומר על הפסוק אשר בסוף מעשה בראשית, כן? שבת מכל מלאכתו. אומר על זה המדרש, ממלאכת עולמו שבת, אבל לא שבת ממלאכת רשעים וממלאכת צדיקים. זה נקרא השגחה. כן? אצל חז"ל זה נקרא שכינה, גילוי שכינה. אז יכול להיות, יש מדרגות. אז בהתאם למדרגות נדבר על השגחה כללית, על השגחה פרטית, סופר פרטית, לא סופר פרטית. השגחה על המין ולא על הפרט וכו' וכו'. בסדר, אם אנחנו הולכים לכיוון החסידות, אז השגחה גם על העלה שנופל מן העץ וכו' וכו'. הכל אפשרי. כן? מדרגות שונות של גילוי. אז יש מקרים מיוחדים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן נזי וכו'. זה מדרגה מאוד מיוחדת, כן.
שאותה השגחה.
של אותה השגחה. עד כדי כך שזה עובר דרך הראייה. שבדרך כלל אנחנו מתייחסים לשמיעה ולא לראייה. אז כאן זה מקרה מיוחד. כי ראו מה שבדרך כלל לא נסתר. זה גם עוד דוגמה של השגחה מאוד מיוחדת, כן? בסדר? זה מדרגות שונות של הדברים האלה, כן? מה? אז זה בהתאם לזה. כל אחד ישים את הדברים איפה שהוא רוצה, כן? אבל ההגדרה כאן היא חשובה מיד. נוכחות של מישהו שמשגיח על עולמו. זה פעולה אקטיבית. זה גילוי הרצון, אבל לא רק גילוי הרצון בצורה פסיבית דרך העיגולים, אלא דרך קו היושר. כן? הוא אומר כאן, הצד של קו היושר, הבורא כמשגיח, בא לטפל בנבראים אשר נמצאים בתחתית הסולם מבחינת השתלשלות העולמות בעולם עשייה דעשייה. יש כאן השגחה של ממש ולא איזה אידאה של האלוקות כפי שהיא קיימת אצל הפילוסופים, מין נוכחות אילמת הכרחית. חשוב מאוד לעשות את ההבחנה הזאת. אותה נוכחות באה לידי ביטוי דרך האור החודר לעולמנו. לא במובן של בהירות, אלא במה שנראה על פני הפנים האנושיים, פרצוף האדם. הערה מסוימת.
אפשר להגיש את הנוכחות על ידי הפרצוף של האדם?
כן. כן. אני מזמין אותך לקרוא את כל הספרים של לוינס. כל הפילוסופיה שלו היא סביב הנקודה הזו.
בגלל זה אסור לחסות את הפנים גם.
בגלל זה צריך לחסות את הפנים. להפך. חכמים גדולים היו מכסים...
רק העיניים עשו
לחסות. לא. חכמים גדולים היו מכסים את פניהם.
איך אפשר להסביר?
איך אפשר להסביר? כי זה מגלה משהו הפנים. מה?
יש
לזה
קשר
לכיסוי
הפנים של אנשים
את
הערביות שחוץ מהעיניים?
זה צניות.
לא, הם מאוד חסידיות.
לא, השאלה היא איפה הם לקחו את זה? הם לקחו
הכל
מהיהדות.
לא, לקחו את הכל.
סתם צניות.
מה? צניות, אני לא יודע. זה סיפור אחר. זה לא קשור, אבל חכמים גדולים היו מכסים את פניהם, בוודאי. ראיתם תמונות של מקובלים בצפון אפריקה? בוודאי. יש כיסוי לפנים, לא רואים? מה? כן, בוודאי. בוודאי.
כדי כך שלא יכלו להסתכל?
בוודאי. זה לא אומר שזה לא שקוף, אבל יש כיסוי. יש כיסוי, בוודאי.
זה אטום שקוף, כמו בבית המקדש.
שקוף, שקוף.
אטום שקוף.
לא, לא אטום. כן, אבל כאן לא אטום, שקוף. אבל כיסוי, יש, בוודאי. הפנים זה מה שמגלה את הנוכחות של השכינה. ככה כותב רבי חיים בנפש החיים. זה המקור של הפילוסופיה של לוינס.
הנוכחות של השכינה באדם הזה או...
לא, תיאורטית בכל אדם.
שבכל אדם היא לא אותה נוכחות.
נכון, היא לא אותה נוכחות, כן. כי כל אחד במדרגה מסוימת.
נוכחות של הבורא באדם הספציפי.
לא של הבורא, של המשגיח.
של המשגיח.
כן, זה לא אותו דבר. כן.
בוודאי.
אז למה לחסות?
כי
לחסות, כי אצל אנשים גדולים ככה
מחסות. זה
מסנפר. כקראנו פניו, כתוב פניו.
כן, כן.
את החלקלות הממל, רואים בפנים משהו כזה, אפשר להסביר.
רואים בפנים המון דרך אגב.
גם בבני אדם רגילים את יכולה לראות.
יש מה לעשות. זה מה יש. זה מה יש. אבל חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. לא סתם לוינס תפס את הנקודה הזאת, כי באמת כאשר דנים בשאלה בתוך העולם שהוא אימננטי, כן, האם יש אפשרות לגלות עקבה של נוכחות שהיא מחוץ לעולם האימננטי, אז תשובתו של לוינס היא כן, בדיוק בפנים. זה מגלה מה? זה גלה את המישהו. כל השאר זה מגלה את המשהו. יד. בסדר? בעיניים יש משהו שהוא מעבר לעולם האמננטי, ככה לבד דליבילה.
זה
לבד
מציאות. אם תרצו אני אביא לכם
מישהי ש... לא, יש חוכמה, יש חוכמה. יש חוכמה, יש חוכמה עצומה בדברים האלה, וצריך לדעת שיש דבר כזה, כן?
אתה מפחד
ממנו?
כן, היא מסתכלת על
הדבר הזה.
אבל זה קצת מבהיל אם יש מישהו שיודע לפענח אותך, את התוך שלך, דרך הפנים.
יש אנשים שיודעים לקרוא את הפרצוף.
זה שזה מפריד, יכול להיות שזה מפריד, לא חייבים להגיד את הכל גם כן.
מה שאני לא מבינה, שאם זה הגילוי של השכינה, למה צריך להסתיר שיש גילוי כזה? אין לנו אפשרות לדעת אם אנחנו לא רואים את זה לפחות. למה להסתיר את זה?
למה להסתיר? כי זה מסוכן. גילוי שכינה זה דבר מסוכן. ראה את המקרה של בני אהרון. מה וואו?
שם היה גילוי שכינה.
אלא מה היה? ירדה אש מן השמיים. ומתוך ההתלהבות של הדבר הזה עשו מה שעשו. זה מסוכן. גילוי שכינה מתמיד זה העולם הבא. זה לא העולם הזה. אז חוץ מהתקופה של 430 שנה ועוד 410 בית ראשון ובית שני, זה דבר מסוכן לאדם, ככה מסביר המהר"ל בנצח ישראל, ולכן זה שאין לנו בית המקדש ושהוא נחרב כל פעם מחדש, זה דבר טבעי, ככה הוא מסביר. כי הטבע מתנגד לגילוי הזה, צד העיגולים מתנגד לצו של קו היושר, בדיוק זה. זה מסוכן. כשיש גילוי, אז הכל מתגלה. הכל כולל הכל. אז אין מקום גם כן לבחירה החופשית, אין מקום למעשה לשום יוזמה, מתור בחירה, כי הכל גלוי וידוע. זה מסוכן. זה שאנחנו שואפים ורוצים וזה, ברור, בסדר, כן? כי מסמל משהו. אבל צריך לדעת גם כן שהגילוי הוא בדרך כלל מסתיים באסון.
אבל זה יחידי סגולה שמגלים
את זה. בסדר, אבל לא יחידי סגולה. אבל אם לוקחים את כל המקרים של גילוי, של גילוי שכינה, של גילוי שכינה, של גילוי שכינה, של גילוי שכינה במקרא, אנחנו רואים שכל פעם זה מסתיים באסון. לא יעזור שום דבר.
גילוי זה דין כאילו.
כי הגילוי מביא לדין, למשפט, הדברים צריכים להיות אמיתיים, לפי מידת הדין. ולכן כל פעם מחדש זה מסתיים באסון. המבול, מגדל בבל, סדום ועמורה, מתן תורה, מה שאתם רוצים.
אתה יכול להגיד גם בלהפך, כל אסון זה צורה של התגלות.
זה בדיוק זה, זה אותו דבר. אבל כל פעם שכתוב וירד השם, במקרא,
אנחנו מדברים על היום.
בסדר,
היום אתה לא כתוב לך במקרא של...
לא, אבל צריך להבין את זה, אנשים רוצים, 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 כן? אוקיי? וירד השם זה תמיד מסתיים באסון, למה? כי אנחנו טרם הגענו לזמן הזה. אז גילוי שהוא לפני הזמן, מביא איתו למשפט שהוא לפני הזמן, ולכן ברור שהתוצאה תהיה כפי שהיא, כי אנחנו עוד לא הגענו לשלב שאנחנו זכינו בדברים האלה.
אבל לא צווינו ליחסות.
מה?
לא צווינו ליחסות הפנים.
לא צווינו. לא, ודאי שלא צווינו. אין שום ציווי כזה, וזה רק יחידי סגולה שמתוך הגעה למדרגה מסוימת, מיוזמתם מכסים את הפנים, ועוד פעם הכיסוי הזה הוא שקוף. כן, בדרך כלל. אבל ככה היו נוהגים. ככה היו נוהגים.
אז כל הפוגרומים בגולות זה גילוי השם?
לא. לא. זה קודם כל יוזמה של מי ש...
ראשית.
כן. אבל אם שואלים כבר את השאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא, אז נא לעיין בהם הבאים לשמחה במבוא שלו, שהוא מסביר ארוכות שריבונו של עולם היה במשרד של מושל שחתם על צו הגירוש של היהודים בסלובקיה ב-1942. נא לעיין בספר. כן. טוב. נמשיך.
אני רוצה רק להבהיר, פשוט לא הייתי כבר. כשאתה אומר עיגולים, הכוונה זה טבע וקו ישר
ואלוקות. לא, שניהם זה אלוקות.
כשאתה מדגיש
עיגולים... עיגולים זה הצד הטבעי, כן.
הצד הטבעי.
כן. כן, אבל שניהם זה...
כן, אבל זה טבע וזה השגחה יותר של אלוקות.
זה טבע וזה קו ישר. טוב, אז זוהי השכינה מביאה להכרה האלוקית בתואפות עזה, היא האם המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולל הצריך יניקה וטיפול ילדות. טוב, כאן יש רמזים בלי סוף לכל מיני מושגים, כן? מה זה האם המשפלת? זה המושג של האם הבנמשיכה דווקא שהזכרנו עכשיו, בסדר? אבל בפשטות, קודם כל, לפני שנראה כי את ההסבר, כן, הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל דבר. ולכן השולחן ערוך כולל המון המון סעיפים מעצבנים ביותר, שאיך אני צריך בבוקר לנעול את הנעלים שלי, ומה אני צריך לעשות וכו' וכו'. זה מאוד מעצבן את האנשים. כן?
כל הדקדוקים
האלה. אבל כל הדקדוקים האלה הם לא סתמיים, אלא יש להם מטרה, תכלית. הבעיה שבדרך כלל לא יודעים, אז בגלל זה זה מעצבן. כן?
זה להכניס להכרה שההשגחה
יד הפרטים הכי
קטנים האלה,
מה
שדיברנו עכשיו?
בין היתר, זה מה שהרמ"ם כותב בתחילת השולחן ערוך. כן?
יש לנו כאן.
שדווקא המחבר כותב יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו שיהיה הוא מעורר השחר, אבל הרמ"א מיד מביא שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, זו התכלית. אגב, מה זה המשפט הזה, שיוויתי השם לנגדי תמיד? מה?
כל הפעולה,
כן, כן. אבל למה הוא כותב את זה?
זה
מה שהיא
תלמידית. כן? קשר
שווית השם נגדי למיד. לא, יש סיבה הרבה יותר פרוזאית.
יש.
זה סוף המורה נבוכים של הרמב"ם.
לא, הדבר הזה מביא להתגבר
על
כל דבר.
לא, הוא מצטט בכוונה את הסוף של המורה של הרמב"ם.
למה? לא
הבנתי
מה הקשר ביניהם.
מה הקשר? מה הנושא של החלק השלישי של המורה? בדיוק הוא דן בשאלות האלה של השגחה. ולכן לא רוצה להשתמש במילה תחושה. הידיעה, כן? הידיעה של שיוויתי השם לנגדי תמיד צריכה להיות לפנינו כשאנחנו מעיינים בכל הסעיפים המעצבנים שבחלק הראשון כאן של כל ההלכות של נגות האדם בבוקר וכו' וכל ההמשך, כן? כי אם לא, זה לא עומד לפניי, אז באמת זה נורא מעצבן, כן? אבל הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל הפרטים האלה, למרבה הפלא. כי יש אנשים שבאים ואומרים, ריבונו של עולם, אני מוכן לקבל בורא עולם, בוודאי שיש, כן? אבל מה לא ול...
למה זה מעניין אותו?
לנעליים שלי.
לא רק לנעליים, מה אני אוכל וכו' וכו'.
אל מילי, אבל נעליים.
לא, גם אוכל, למה? למה? אני מכיר בו ואוכל מה שבא לי, כן? זה הטענה של הנוצרים. מה פתאום הוא מתעניין בדברים הקטנים האלה? מה זוטות האלה? מה שההוגים הגויים לא יכולים להבין זה למה התורה מתעניינת בשני דברים, מה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו עושים ילדים. זה התורה, זה שני ציוויים שהאדם הראשון מקבל, אכול תאכל ופרו ורבו, וכל השולחן ערוך מסביב לזה. איך יכול להיות שאתם הופכים דברים גדולים, עליוניים, נשגבים לדברים של פרטים כאלה או אחרים?
תורה זה חיים.
אבל זה חיים, אני חי.
לא, לא, אבל זה צורת חיים, צורת חיים.
לא, זה לא צורת חיים.
זה צורכת רגל ימין לפני רגל
שמאל, זה לא צורת חיים. זה קשה מאוד להסביר את זה, כן? אבל זאת עובדה. זה מה שהתורה רוצה קודם כל לענות אותנו. איך אוכלים? ולא במובן רק של האכילה, אוכלים את העולם מסביב וצוחים אותו היום, היו אומרים, כן? ואיך עושים ילדים? איך ממשיכים הלאה? מה לזה ולריבונו של עולם? אנחנו צריכים מושגים מופשטים, נשגבים, עליונים, שאנחנו נתבונן בהם, ואנחנו... זה ככה אנשים חושבים. בא שולחן ערוך ואומר בדיוק ההפך. עזבו את כל ה... תתחילו להתרכז ב... למה הוא עושה את זה? למה חז"ל עשו את זה? ברור שיש קשר. יש אצל הרב קוק. יש אוטו. זירונים, זירונים, זירונים. יש באורות, יש קטע שנקרא זירונים. בפרק ב' בזירונים יש דיון בשאלה חכם עדיף מנביא. אז נחזור קצת אחורה ונשאל את עצמנו, מה היה המסר של הנביאים לבני ישראל? על מה דיברו?
העתיד.
על מה?
על העתיד.
על העתיד.
על ההתנהגות.
כן. תאר לעצמנו ירמיהו, ישעיהו.
נביא
זעם. אבל לא דיברו על זה דבר. בסדר, אבל הם עומדים מסביב להר הבית, ומי ששמע אותם גם כן באותו זמן ראה מה שקרה כמה מאות מטרים מתחת להר הבית בגיא בעינה. מה קרה שם?
היו מעלים ילדים?
יפה, יפה. לא, אז זו התמונה שצריך לצייר, כן? בסדר? איך יכול להיות דבר כזה?
הרב
גזל
לא
סבלו
אותו
והורידו
אותו לבור,
כאילו
היה
נביזה. אבל למה? איך יכול להיות שבן אדם בבוקר הלך להר הבית להביא קורבן, ואחרי צהריים עשה מנגל עם הבן של השכן, זאת אומרת הוא... כן? אז זה מה שקרה. איך יכול להיות מציאות כזו?
כי זה פרקטיקה בלי קשר עם
ה... כי הנביא, כי הנביאים דיברו על משהו נשגב. כשמדברים משהו נשגב בלי התרגום המעשי, זה לא נתפס על ידי אף אחד. אז זה רעיון. אז זה מה שהרב קוק אומר. ונורא כשבעולם המשוררים, המליצים, המתארים יפה את הדרת החיים בכלל. את כל פניותיהם היפות בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה, הם יודעים גם להציג לרעבה את הכיעור הכללי שהקלקולים שבחיים ולמהות, נגדם בכל תוקף, ולמחות נגדם לכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטניו שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרס הרבה, ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם ואז. כי אם החוכמה מדייקת, כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. זה בדיוק הבעיה. יש אחד שיבוא וידבר, מה זה ייתן נאום, דרשה. במהלך הדרשה כולם...
אף אחד לא יבין אותי.
לא, לא. בפה, הוא אומר, אחרי 5 דקות...
זה מה שנקרא לפני הבחירות ואחרי הבחירות.
כן. ואחרי 5 דקות... אף אחד לא זוכר מה הוא אמר. אני לא בא ואומר יש כאלה שלא זוכרים כי כדאי לא לזכור כי הם לא אמרו שום דבר, כן? אבל מדובר כאן אנשים שאמרו. אבל זה לא נתפס. השכל האנושי לא יכול לחיות רק עם האידאלים האלה. אם אין תרגום מעשי בסופו של דבר זה לא עולה שום דבר. זה מה שהרב קוק מסביר בכל הפרק הזה וכדאי לקרוא אותו עד הסוף, כן? ולכן בא שולחן ערוך ובצורה מאוד מאוד מעצבנת אומר, תעשה ככה, אל תעשה ככה. עכשיו צד ימין, ככה, תמשיך, עוד, עוד. וזה נורא מעצבן. אבל אחרי 2000 שנה, או, לא, השולחן ערוך 400 שנה, 500 שנה, כן? אבל חז"ל כבר מתקופת הגמרא, ככה מתנהלים, מוליכים את העם, כן? זה נכנס לתודעה היהודית. ואומר הרב ככה, שזה נכנס לתודעה היהודית, אז מגיע נקודה, צומת מאוד חשובה. אמרו לי שצומת זה זכר ולא נקבה, כפי שחשבתי. לא, מישהו יאר לי שבאקדמיה קבעו שזה זכר. צומת חשוב. מה? אני יודע, אבל ככה אמרו לי. אבל אני ממשיך להגיד צומת חשובה.
אם הם קבעו, אז אנחנו לא...
ומי אנחנו כדי להתווכח, כן?
לא אומר צומת חשובה.
מה?
בעיגוי אתה רואה
שאתה
נשאר.
מה?
בעיגוי צומת חשובה זה
מידע. צומת חשוב זה לא נשמע, זה לא נשמע טוב, אבל זה מה שהאקדמיה...
אבל גם חשובה זה לא נשמע טוב.
זה כן.
למה? בגלל התף, זה ודאי נשמע.
כן, בוודאי. טוב, לא משנה. אז הגענו לצומת. אז בצומת הזו, הזה? הזה הוא.
אתה לא יכול להתעלם מזה.
כן, אני יודע, אני יודע, בסדר. טוב.
אפשר לברוח.
אז עורבת סכנה. מה הסכנה? שזה באמת בסוף יימאס על כל הפרטים האלה, ולכן צריך לחזור לתקופה של הנבואה, של האידיאלי. צריך לשלב בין ההתעסקות בפרטים הקטנים, ובין האידאלים הגדולים. ואם ממשיכים להתעלם מן האידאלים ולא מסוגלים להתעלות בחזרה ולדבר שוב על האידאלים הגדולים, אז העם בסופו של דבר זורק את הכל. זה המסקנה של הפרק הזה של הרב קוק. כן? זה מאוד חשוב להבין את זה.
מה שקרה עם ההתחלה של
השקרות.
לא, לא, הוא מדבר על התקופה שלנו.
לא, אני אומרת שאז...
לא, לא, אז זה מתוך הפיקורסות. זה מתוך שלילה של העמדה החזלית.
זה מה שקורה היום אצלנו, מה זה? זה אחד לאחד.
כן, הוא מדבר על תקופת החילון. ככה הוא רוצה להסביר את תקופת החילון. זאת אומרת, הוויכוח, לפי התיאור שלו של ההיסטוריה, בהתחלה יש לנו את תקופת הנביאים, כישלון טוטלי מבחינה זו, כן? שאף אחד לא רצה בסופו של דבר לשמוע, ואז באו חז"ל בתגובה לתקופה של הנביאים, ואמרו, בסדר, אסטרטגיה חינוכית שונה לחלוטין, אנחנו לא נדבר גבוה, אנחנו נדבר עכשיו ברמת התכלס. מה?
למה אתה מרתב?
כן, כי זה בניון, כי זה ממש ההפך הגמור, כן?
כן, אבל אז אתה בעצם אומר שלא משנה מה בדיוק קבעו, זה לא ש... איך שהתחלנו את הדיון, האם הקדוש ברוך הוא מעניין אותם, אני נועל את הרגל ימין לפני רגל שמאל או ההפך, או איך אני סורך, אלא הסיבה שנקבעה, היא נקבעה כדי שכולנו נבין שזאת הדרך. עכשיו, עדיין לא משנה אם היו קובעים הפוך. כלומר, זה לא מה שנקרא תורה למשה מסיני. כלומר, אם היו קובעים, אתה נועל קודם את שמאל ואחר כך ימין, ולא קודם את ימין ואחר כך ימין, זה לא משנה, כי זה לא הקביעה של תורה למשה מסיני. זה קביעה לטכניקת...
לא, 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 מאחורי, לא, לא,
זה... אתה יודע כמו פיזיקה, אתה בוא ותגיד, השחור הוא אדום
והאדום הוא שחור. זה, לא, זה הצד, אתה רוצה להגיד שהצד, מה שחשוב זה עצם הקביעה ולא התוכן. לא.
לא, אני אומר שמה שקבעו, זה מה שחשוב, כי בגלל זה קבעו. התוכן הקביעתי הוא X. אני צריך לקיים את התוכן הקביעתי הזה, זה כן. אבל אני אומר, אילו היו קובעים הפוך, זה לא כמו שהם לא יכולים לקבוע שמותר בשבת להעביר אש.
לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר.
כתוב
זה אותו דבר. יש משהו מאחורי התוכן הזה, אבל קודם כל שמו את הדגש על התוכן.
זה ברור.
על התוכן. שנייה, על רקע זה באו הנוצרים הראשונים ואמרו מה פתאום אנחנו ממשיכים כאילו עם האידאלים הגדולים הנשגבים, וברור שאף אחד לא מתעניין במה שקורה לו בחדר המיטות ולא במטבח ולא בשום מקום בבית. זה מה שהם רצו להגיד. על זה המחלוקת שם. עכשיו מה שהרב קוק רוצה להסביר, שבסוף התקופה החזלית הזאת היא המאוד מעצבנת, כן? אז אנחנו עלולים עלולים ליפול בפח הזה שבסופו של דבר נשכח, שכחנו לגמרי את האידאלים הגדולים, וזה ככה, ותגובה בתופעת החילון בתוך עם ישראל.
תקופת מה?
החילון.
חילוניות.
בתגובה. כי אם אין לי אידאל מול העיניים, אז הפרטים חסרים כל זה, כי האנשים שכחו לגמרי
את האידאל.
לא, גם מה מסתתר מאחורי הפרטים האלה. ראו רק את התופעה ולא מה שמסתתר מאחורי זה. אז אל תעשה אש בשבת. אז מה אכפת לי? אני עושה אש.
זה
מה שרוצה להגיד. לכן צריך לשלב בסופו של דבר את הדברים האלה. זה רעיון שמתגלגל לצרף לו בהרבה מובנים. גם במהלך העידות אפשר למצוא בין העידה האלוקית והעידה הלאומית. גם כן מהלך של שילוב שנדרש, כן?
הבעיה בכל הפרטים שנתנו לנו, כן. שכשאדם עושה בלי שהוא מבין את התוכן, לא אז לא. זה באמת מעצבן.
נכון, זה מה
שאני אומר. כאן לא עכשיו, לא. בניגוד למה שאתה אומר, לדעתי, אני לא יודעת אם אני אומרת נכון, אין החזה לא קבעו במקרה למה זה ימין ושמאל. אני, ההבנה שלי, זה כמו בחוקי פיזיקה. הם ידעו דברים שאנחנו לא יודעים.
לא, לא נכון. הם ידעו דברים ואנחנו כן יכולים לדעת אותם דברים.
אנחנו יכולים לדעת, אבל זה לא אקראי שהם אמרו למה ימין
ושמאל. ברור שזה לא אקראי, ברור שזה לא אקראי.
זה כמו בפיזיקה שגילו שצריך להיות ככה ולא אחרת, תחליף וזה יעשה.
זה לא המקרה. יש סיבה לכל דבר, לכל קביעה. כן?
אבל לא צריך למצוא בכל דבר איזושהי משמעות מיסטית.
לא, זה לא קשור למיסטיקה.
הסיבה,
זה לא קשור. זה לא קשור למיסטיקה. אין מיסטיקה ביד.
הסיבה היא שרצו לקבוע דרך התנהגות, ואני מקבל את
זה. בוודאי שכן.
לא רק דרך התנהגות, אבל יש עומד מאחורי הדרך.
אבל קודם כל דרך להתנהלות.
כן, אבל זה לא אקראי.
מה?
זה לא אקראי.
ברור שזה לא אקראי, כי צריך להפסיק אחד ולתמיד את הפולחן למולך, ואת הפולחן לעבודה זרה, ואת הפולחן לזה, והפולחן לזה, והפולחן לזה, והדרך היחידה, המעשית, החינוכית, האסטרטגיה היחידה שעובדת, זה לבלבל את המוח לאנשים, עד כדי כך שלא יהיה להם זמן בכלל לחשוב על משהו אחר.
נרפים, נרפים.
כן?
זה לא המטרה לבלבל להם את המוח, מפני שברגע שאתה נכנסת לשיטה, ברגע שנכנסת למערכת, אתה כבר עושה את זה אוטומטית. אני היום לא חושב...
לוקח שנים עד שבן אדם עושה את זה אוטומטית.
כמה התנגדויות יש לך
עד שאתה נכנסת? לא בגלל שאתה מתנגד או לא מתנגד, כי זה מלבוז
מה? בסדר, אבל זו אסטרטגיה חינוכית שונה לחלוטין. המטרה בסופו של דבר זה לחזור לשלב הזה שמופיע כאן. כן? שנהיה מסוגלים לסבול את הופעת השכינה. כי יש דבר שצריך לדעת ולהדגיש כל הזמן, כאשר יש גילוי שכינה, יש גם גילוי של הסתרה אחת. אם יש נבואה, יש נביאי שקר ויש עבודה זרה. ואנחנו עלולים ליפול בפח, שוב. ולכן צריך שלב של הכנה. ושאנחנו רוצים גילוי, זה בסדר גמור. השאלה אם אנחנו מוכנים לגילוי הזה. כי אם אנחנו לא מוכנים, אנחנו נרדוף. כמו שהיה בזמן הגמרא, ויש את התיאורים בגמרא על מנשה למשל, כן? שאומר, לא זוכר למי ששואל, מי זה היה שחלם עליו?
רבא שלו.
זה רבא שיכול להיות, כן. שחלם עליו, ובסוף...
חברנו.
כן, קרא לו
חברנו,
כן?
אז הוא בא אליו בחלום בלילה.
נא, ומה הוא אמר לו? אם היית חי בתקופה שלנו, היית רץ ותופס את הגלימה שלי, את שולי הגלימה שלי, ורץ איתי. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? אבל זה בדיוק מה שכאשר יש גילוי, יש גם גילוי של הצד השני. וצריך להיות מוכן לדבר הזה. כל עוד לא עברת את סדרת החינוך, כפי שאנחנו עברנו במשך מאות שנים, אנחנו לא מוכנים. ולכן זה מסוכן. לכן זה מסוכן. בסדר? אבל אנחנו רוצים, אכן, כן רוצים את הגילוי השכינה הזאת. למה? כי אז הדברים הם יותר... יותר ברורים. הם לא יותר פשוטים, הם יותר ברורים. כן? טוב, אז כאן מסביר מה איתו. המושג אם, או ליתר דיוק אמא בארמית, מחזיר אותנו לעולם הבריאה הנקרא בינה. בינה. ההגבלות שראינו פעם, כן? הספירת הבינה היא מגבילה לעולם הבריאה. לכן כאשר הרב קוק כאן מדבר על האם המשפלת עצמה, כן? אני צריך להבין כאן שהוא מבקש להחזיר אותנו לשורש של הדברים. בסדר? למה צריך לחזור לשורש הדברים? כי בעולם במדרגה של הבינה, כן? אנחנו מוצאים גם את המושג של תשובה. זאת אומרת, כל האפשרויות נפתחות בחזרה. כן? אז אומר כאן, האם המשפלת עצמה תחתית המדרגה של האולל, הצריך יניקה וטיפול ילדותי, אומר, היחס של הבינה כלפי העולמות התחתונים. כן? מי תפרת מלכות? דומה מבחינת משל, ומשל בלבד, ליחס של העונק המשפיל את... של הענק, סליחה. לא, הוא דיבר על... כן. המשפיל את עצמו עם הראש למטה, כדי לתת לאור לעבור. אני לא עוצר משהו בדרך, אלא אני נותן...
אני מקטים את עצמי כדי שאומר.
זה נקרא?
בינה.
זה הבינה. כן? הכל היה יכול לייצר באותה מדרגה. לא. אנחנו לא במדרגה של עולם הבריאה, אלא אנחנו בעולם העשייה, מתחת לזה. כן? כדי לתת לאור לעבור. כך עשויה הבינה, כן? לתקשר עם האולל הזה שיש לגדל אותו. הבינה משפלת את עצמה כדי לטפל בעולם הנמצא בשלבי תיקון, בשלבי בנייה מחדש, אחרי שבירת הכלים. זה אנחנו. זה אנחנו, כן?
אז בינה במובן בנייה. זה אותה מאותיות.
כן. אפשר, במובן הזה, כן. זה שורש העולמות. כשמדברים על שורש העולמות, מתכוונים לעולם הבינה, לבינה, לעולם הבריאה. על מה שחשוב כאן זה לא השורש, אלא זה בסופו של דבר מה יהיה עם במציאות. כי מבחינת השורש הכל כבר מתוקן. כן. הבינה זה הספירה האחרונה שלפני אותם ספירות שהם הנושא של ההיסטוריה.
מה
המשמעות
שבינה יתרה ניתנה לנשים?
צריך לשאול את הנשים. אנחנו הגברים לא מבינים את זה.
חז"ל אמרו, קבעו שבינה...
יכול להיות שהם הבינו, אנחנו הפשוטים לא רואים את זה.
לא מבינים את זה, לא רואים את זה.
לא יודע.
אנחנו מכסות את זה.
מה? כן, זהו, בוודאי, זה לא קשור, אין קשר בין הדברים.
צועק מדי.
מה?
זה רק אמירה.
לא, זה לא רק אמירה, זה אמירה מאוד חשובה. זה אמירה מאוד חשובה, אבל היא לא קשורה לנושא. כן? לפחות בצורה ישירה.
מה זאת אומרת, הבינה מתכופפת, כאילו... היא לא עוזרת לאדם להתקדם,
אמר כאן, זה משל בלבד. צריך להבין את הרעיון.
מפנה דרך.
לא, זה לא עניין של מפנה דרך. זה לא זה. אם מסתכלים על הספירות, יש חלוקה בין שלושת העליונות ושבע התחתונות, כן? חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, כתר, חוכמה, בינה. אני הפכתי להיות חבטי פעם. כתר, חוכמה, בינה. כן? ואחר כך שבע תחתונות. כן? מה נתון להיסטוריה? שבע התחתונות. חסד, דין, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, כן? שלושת העליונות הם מעבר. השאלה אם יש קשר. והספירה המקשרת זה בינה. כן? אם אין קשר, על מה אני מדבר? מדבר על עולם
מנותק,
אידיאלי, מנותק, עליון, נשגב. או שמה אנחנו באים ואומרים, מה שיש באותם עולמות עליונים, כן, משתקף בסופו של דבר, או אמור להשתקף, או צריך להשתקף במציאות. זה התפקיד של בינה. אפשר להסתכל על הבינה כאחרונה מבחינת הספירות בין שלושת העליונות, או השורש של כל התחתונות. זה נקרא אם הבן נצמח, שמשפלת את עצמה כדי שבסופו של דבר מה שנמצא במחשבת הבריאה למעלה יהיה במציאות ההיסטורית למטה.
שישתקף או שישפיע?
גם וגם. גם וגם.
יש
את ההגבלה
עם הרשימו?
עם מה?
רשימו?
רשימו, עוד לא דיברנו על הרשימו. התשובה היא לא, אבל עוד לא דיברנו עליו. תדע, אז זה הדבר הראשון שצריך להבין, כן? טוב, לא יודע איך מאיפה הגיעה פתאום המסקנה הזאת, כנראה שבינה יתרה יש לנשים. כי באמת לא הבנתי כאן.
רק אמרתי,
הרשימו
זה
בעל
תרבות.
כן, כן, בסדר, 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 בסדר. נו, שכחתי מה שרציתי להגיד. טוב, לא נורא. נמשיך.
אתה הרבה שיחה
נשאר. מה? כן. לא, זה דווקא כפי שמניתו היה רגיל להסביר, זה קשור ל... לא סתם אישה, אלא לאשתו. אבל נעזוב את זה, לא ניכנס עכשיו לפרקי אבות. טוב. מקור שורשה הוא מרום ונישא יותר מכל חוקי ההוויה. כלומר, זה מקום שורשה. של מי? של הבינה. מה המקור של הבינה? לא, חוכמה.
חוכמה.
כן? מקום שורשה הוא מרום ונישא יותר מכל חוקי ההוויה המקיפים כל בעוז הענקי של ההכרח והכפיות שלהם. זאת אומרת, כאן יש רק, לא רק הבחנה בפורמלית בין שלושת העליונות והתחתונות, אלא יש כאן משהו מהותי. איפה, באיזה נקודה מתגלה ההכרח הזה, החוקיות הזו? מלמעלה למעלה או איפה שהוא באמצע?
מה שהוא אומר באמצע.
מה שהוא אומר כאן זה באמצע. זאת אומרת, החל ממדרגת בינה ומטה,
החל הדטרמיניזם,
מתחיל ההכרח, כן.
רק
מהשנייה. אבל בחוכמה, שזה מקביל לעולם האצילות, אז הכל אפשרי. אין כאן שום דבר הכרחי. כן? זה מה שמשתמע ממה שאומר כאן, כן? וזה מה שמניתו מסביר כאן. שורש הבינה העליון מכל חוקי ההוויה, מכל הדטרמיניזם שיש בהוויה. כאן מתחיל לבצבץ רז היושר. שורש קו היושר גבוה העליון משורש העיגולים. הנה, חיפשנו את התשובה למה, מדוע הרב קוק אמר שיש העדיפות.
יש
יש עדיפות על, על של היושר, קו היושר על פני העיגולים. הנה התשובה, שורש של היושר גבוה יותר מהעיגולים.
שורש העיגולים?
שורש העיגולים. העיגולים זה מלמטה, מבינה, מתחת לבינה. כאן מתחיל להתגלות הבניין של העיגולים.
זה בשבע התחתונים, לא אלה.
כן, כן.
אבל גם הוא צריך שורש.
מי?
העיגולים.
כן, 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 כן. אנחנו עוד לא בסוף הסיפור בכלל.
בטוח
שלא. כן. אף על פי שבתרבות המערבית המודרנית המושפעת מן השיטות המדעיות, צד הדטרמיניזם נראה הצד המכריע, השורש, מקור הערכים המוסריים של קו היושר, גבוה יותר וחזק יותר.
גם בעץ חיים וגם בזה, זה מתחיל קודם כל בעיגולים, אחרי זה נכנס קו היושר.
בסדר.
כל הסיפור נכון,
כי כי מבחינה לוגית זה ככה, כן, אכן כך. ולכן החשיבות כאן של הכלל של סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שמתגלה בסוף, שזה הקו היושר. כן. לא, לא.
לא מגיע לקטע. בטח שכן, זה התחלה של הכל, בין הקטע, זה אותו רצון.
טוב, זה גם דיון בפני עצמו. רצון זה מעל הכתר. טוב, אבל כאן צריך קצת לדייק. נקרא את זה שוב. אף על פי שבתרבות המערבית המודרנית המושפעת מן השיטות המדעיות, צד הדטרמיניזם נראה הצד המכריע, השורש, מקור הערכים המוסריים של קו היושר, גבוה יותר וחזק יותר. גבוה יותר אני יכול להבין, חזק אני לא...
לא בטוח.
לא, אני לא הבנתי, אבל השארתי, כי אמר ככה. אבל השאלה היא כזו, מה הופך ערך לערך? מה מקנה לערך מסוים את אמיתותו?
שהוא תקף לאורך זמן, לא לדור אחד, אלא
לא,
לאורך דורות.
לא, צריך תשובה מהותית כאן.
מעטית שהוא אלוהי.
מה?
שהוא אלוהי ולא אנושי.
כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? איפה בסיפור הזה אנחנו רואים את הדבר הזה? כשאנחנו מדברים על העולם הערכים, אנחנו מדברים על השבע תחתונות. בסדר? עולם הערכים, עולם המידות, זה השבע התחתונות.
באחדות של הדברים?
לא.
שאתה לא מנתק אותו
ממשהו
אחד?
לא. מה שהופך ערך לערך
זה השורש שלו.
זה השורש, זה אומר בעליונות.
זה אומר חוכמה בינה.
אני אגיד את זה אחרת. משפט במתמטיקה. אם מישהו הוכיח שהוא משפט מסוים, אז אנחנו נגיד שהמשפט הזה הוא נכון, הוא אמיתי. ללא שום קשר עם האדם שהמציא את ההוכחה, הוא צדיק או רשע. צדיק או רשע זה שייך לשבע תחתונות. אבל יש משהו מעבר לזה. שלא קשור בשום צורה לעצם היותי צדיק או רשע. ההוכחה התקפה בכל מקרה. איך יכול להיות דבר כזה? כי זה לא שייך לשבע תחתונות. זה שייך לעליונות. אז זה אותו דבר כאן. ערך הופך להיות אמיתי, ערך הופך להיות אמיתי, מה שנותן את התוקף של אמיתות ערך מסוים, זה מלמעלה.
אז פה זה ההפך מאשר הנוסחה שנתת.
זה אותו דבר.
זה תלוי מי נתן אותו.
לא, זה לא נתן. זה לא נתן. לא, זה שחסד הוא חסד.
הוא נקבע כי השורש שלו הוא מישהו, הוא משהו.
הוא למעלה.
הוא לא עצם זה שחסד הוא עלה זה טוב.
נכון, נכון. לכן השורש, מה שהופך חסד, חסד לחסד, זה בא מלמעלה. זה לא תלוי ב... במעשה זה או אחר. מעשה זה או אחר, אני אחר כך יכול לבוא להגיד, זה חסד או זה לא. אבל מה שהופך חסד לחסד, לערך אמיתי, בכל ערך, זה בא מלמעלה. זה מה שאומר פה.
ולכן זה לא מסתדר לי עם הדוגמה שלך.
זה אותו דבר. זה אותו דבר.
הדוגמה שלך חשוב מי אמר את זה.
לא.
לא חשוב מה
היא
עשה.
לא. את התוצאה, משהו עשה. לא חשוב.
לא. דווקא לא.
כי אם חסד הוא מאיפה הוא בא, אז גם הנוסחה צריכה להיות מאיפה הוא בא. אם אמר את זה אינטליגנט, הוא אמר את זה טמבל.
לא, אז זה טמבל הוא איזה. זה טמבל לא יוכיח את הדבר, את פשוט.
לא יצליח להוכיח, אבל אם הוא הוכיח, אתה אומר...
אז הוא שלא טמבל. פשוט. לא, לא, לא תלוי.
לא מי אמר אלא מה אמר.
אמת מארץ תצמח.
כן, נכון.
איך זה יבוא מלמטה, אם זה כבר קיים למעלה.
זה קיים למעלה, צריך עכשיו לגלות את זה.
כי הוא נזרק מלמעלה.
לא, 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 זה לא בגלל זה שירק זה. מה?
המילה
נצמח
קצת מפקה לי.
נכון, נצמח זה ההיסטוריה.
הוא לא ירד.
הוא לא יורד, צריך לגלות את זה. זה שיש דבר שקיים, צריך לגלות אותו. מי אמור לגלות אותו? אדם. אבל מה אני מגלה? אני מגלה אמת. אני לא מגלה משהו אחר. זאת אומרת, יש משהו מי לכתחילה?
שקיים.
שקיים. אז הפעם זה כן קשור לרשימו, ועוד לא דיברנו על זה. שגורם לכך שהתוצאה של הפעולה האנושית היא גילוי האמת. זה מה שחשוב להבין כאן.
איך אפשר להוכיח את זה?
לא צריך להוכיח, צריך לעשות. יכולתי לחשוב על דבר כזה. יש ערכים נשגבים, ויש פעילות האנושית. ואין קשר בין הדברים. סתם האדם עושה את מה שהוא עושה. האידאל נשאר אידאל, ובמציאות... מתרחשים כל מיני דברים, אבל אם שואלים האם יש
תכלית?
לא, כן, אין לי מילה אחרת כרגע. האם יש... טוב, אין לי מילה אחרת.
משמעות?
לא, זה לא עניין של משמעות.
מוצא?
לא, 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 לא. בסדר, תזכרו לי את ברקסון עוד שנייה. יעד, אולי. השורה היא... לא. למה שיהיה יעד? הכל הקראי. גם אם אני בא ואומר שבהתחלה היה מה שברקסון קורא הנף הראשוני. אבל אחר כך כל ההתפתחות היא הקראית לחלוטין. אין לאן לשוף. אין לאן להגיע. למה אין לאן להגיע? כי אין יעד. מה שנאמר כאן זה בדיוק ההפך. זה לא שהערך נשאר למעלה. הערך נזרק כאן.
זרעים כאילו.
ואותם זרעים האלה, זה מה שצריך האדם לגלות.
צריך להצמיח.
ברור. זאת אומרת, יש יד. והתוספת היא שכל המעשה האנושי בסופו של דבר מכוון ליד הזה. זה השכינה. זאת אומרת, נראה לנו שאנחנו בעולם חסר משמעות. גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. מה אני צריך לעשות בחיים? לא יודע. והשאלה היא, אתה לא יודע, אבל יש יד, ואתה לא יודע, או שבכלל אתה... אין יד. כן? זה אחר אישית. באה התורה ואומרת,
יש משהו רק אחריך.
יש יד. זה שאתה לא יודע, זה כדי שאתה תפעול בצורה חופשית. כדי שאוכל גם לבוא ולשאול אותך...
אם עמדת ביעדים.
בדיוק. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אז זה הדבר הראשון. עכשיו אתה מתחיל לפעול. בדרך הוא עושה כל מיני דברים, קשור, לא קשור, לא יודע. אבל עצם הקביעה שיש יעד, כן? זה מקנה קוהרנטיות מסוימת למה שאני הולך לעשות. אני לקראת היעד הזה, גם אם לפעמים אני לא מצליח להשיג, ואפילו אני בכלל סוטה מן הדרך. אבל יש יעד.
אבל גם אם אני קובע אותו כיעד שונה ממשהו, בעצם היעד שיועדו
לי. אבל בסדר, אז זה כל מיני...
זה גם יש יעד. אבל זה... אדם חי לפי יעד שהוא קבע לעצמו, למה הוא רוצה להגיע. אם זה היעד הנכון או לא, אנחנו לא יודעים.
בסדר, גם בסדר, זה החיים. זה החיים, זה ההימור.
הוא מחובר לעצמו, לא מחובר
לעצמו.
ליעד שלו.
כן, זה ההימור שכל אחד, זה ההימור שכל אחד במודע או שלא במודע. לוקח, לוקח, ברור.
אבל עצם זה שהוא עושה משהו שהוא רוצה, זה כבר דבר גדול.
לא, אבל אני...
זה לא היעד שקדוש ברוך
הוא... אני לא יודע, לא יודע, לכן אני אומר.
אבל הוא לא מרחב, הוא לא בחלל ריק.
בדיוק,
הוא
קורא לעצמו יעד.
שנייה. עוד לא סיימתי. עוד לא
סיימתי.
יש יעד. בסדר? עכשיו אני לא יודע. אני יכול לנחש. אני יכול להגיד, נראה לי, כך וכך. בסדר? לא משנה. עכשיו אני פועל. מה אני מגלה בדרך? האם אני מגלה אמת? או שאני מגלה...
בכיוון הנכון, אמיתי לך.
או שאני מגלה דברים ש אקראיים לחלוטין. באה התורה ואומרת, מה שאתה גם מגלה בדרך זה אמת, מדרגות של אמת. אתה מתחיל אולי ממדרגה נמוכה ביותר, אבל אתה יכול להגיע גבוה. התפיסה השנייה באה ואומרת, ואני מגלה דברים אקראיים לחלוטין, ללא שום קשר. כן? כי... וזהו. ועדיין אני אומר שיש יד. אני לא בא ואומר שאין יד. כן? יש כאן, צריך לעשות חלוקה. יש כאלה שאומרים שיש יד, יש כאלה שאומרים שאין יד. אבל גם אלה שאומרים שיש יד. השאלה אם בפעולות הפשוטות שאני עושה, האם אני מגלה אמת או לא. או מה שאני מגלה זה נקרא אמת או לא. או שזה נקרא, בלשון התורה, קרי.
קרי.
לא.
קרי.
בכוונה לא השתמשתי במילה הזו. פרשת בחוקותיי. זה נקרא קרי. בסדר?
אז מה
ההסבר
של
קרי? בסדר? אז זה בדיוק שתי האפשרויות שיש. מה שהרב קוק כאן בא ואומר, וזה לא חידוש שלו, אלא זה במה שהעדה, העמדה של המקובלים, כן? שיש איזשהו בונוס. זה נקרא השכינה. והאכפתיות של השכינה כלפי האדם.
כדי שיגיע לדרך הנכונה.
כדי שבסופו של דבר לעזור לו להגיע ליעד.
אז כאילו ביעד יש איזושהי עזרה מלמעלה.
זה נקרא, זה נקרא האם המשפלת עצמה.
אתה מבין את זה שזה קיים.
האם המשפלת עצמה. יכלה באותה מידה האם לבוא ולהגיד, בסדר. משל למה הדבר דומה? ילד. בגיל מסוים מתחיל לזוז. בגיל מסוים אפילו עומד על הרגליים. עכשיו צריך ללמד אותו איך ללכת. אז יש אפשרות כבר להגיד לקחת אותו ביד וזה. אבל זה לא מה שעושים. בשלב כלשהו, מסתכלים מרחוק ורואים אותו, צעד ראשון, טוב, תביא את המצלמה, כן? ואז בדיוק כשלוקחים את התמונה, טרח הוא נופל. כן? מה עושים אז? אז יש כאלה שרצים, אוי ואבוי, חדר מיון כבר, לא קרה לו שום דבר, כן? ויש כאלה שרק מרימים אותו קצת מזה ואומרים לו, תמשיך. זה בדיוק זה. ואז יש מתח נוראי בין הצד של ההורים והצד של הילד.
בשביל הסבא וסבתא.
ברור. הסבא וסבתא אומרים להורים, נו, מה... אבל ההורים אומרים, אם אני רץ מיד, אז לעולם הוא לא ילמד ללכת בכוחות עצמו. והוא מסתכל על ההורים שלו ואומר, הם לא רואים ש... אז הוא מרים עוד יותר את הכל, בוכה, בוכה ובוכה, כן? אבל זה ההיסטוריה של האדם. יש בצד אחד, ריבונו של עולם, כאן השכינה, כן? ויש את האדם. האדם הראשון. מה עשה? קם על רגליו ונפל. מה שואל אותו הקדוש ברוך הוא? אייקה. מה זה?
איפה אתה נמצא?
איפה בחרת להיות, כן? הוא לא רץ ומרים אותו. אבל עצם האכפתיות, למרות הנפילה, אני שואל אותך, אני משמר את הקשר איתך, אני מתעניין בשלומך וכו' וכו', זה בדיוק זה, זה המושג הזה. הם הבנים שמחה. למה? כי היא משפלת את עצמה עד תחתית המדרגה של האולל. שלא יודע ללכת. אחרי כך וכך דורות, אחרי כל פעם, וכל פעם הוא נופל, כן? אז לאט לאט הדברים מתחילים
אולי מצד האדם הוא צריך להכיר בזה.
במה?
אם יש איזה עזרה בדרך, אם יש איזה משהו, להגיד זה מהקדוש ברוך הוא.
בסדר. הוא רוצה להגיד את זה, בסדר. זה מתחיל החיים כך וכך דורות. כי מה לעשות? גם הקטן הזה שבקושי מתחיל לזוז רוצה להיות מיד עצמאי.
אני רוצה לחזור לעניין הזה של הזרעים, שהקדוש ברוך הוא מוריד את הזרעים.
לא, אנחנו כבר
מוריד את הזרעים למטה.
כן,
אבל אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שאין להם את הסיעתא דשמיא לזור את הקשר עם הדברים האלה. אם זה אמת או לא אמת, זה כבר, אבל החיבור הזה, שהוא יודע מה, איפה כאן לאדם כן יש סייעתא דשמיא למצוא את זה, ויש לאדם אחר שאין
לו סייעתא דשמיא. זה החיים.
הוא צריך להיות מודע שיש דבר כזה בכלל.
הוא מודע, אבל הוא...